אתם מאזינים לרדיו שלום, התוכנית בעברית המשודרת מדי יום ראשון מקופנהגן בירת דנמרק, וזאת בתדר 87.6 מגה הרץ FM ו-90.6 במערכת הכבלים, בין השעות 4 ל-6 אחר הצהריים, ושידור חוזר בין השעות 6 ל-8 בערב. את השידור ניתן לקלוט באינטרנט באתר radioshalom.dk. בדף הפותח תראה כיתובית אינטרנט רדיו, האחת לשידור הנוכחי, היום, והשנייה, ארכיב לשידורים קודמים. באולפן, יפה קרסניק, פנחס מזרחי, הטכנאי והממונה על מוסיקה עמוס הרוסי, ואני אילנה פורטנוי. מה בתוכניתנו הערב? אורי צברי, עובד פדגוגי עם נוער עבריין במוסד סגור, ידבר על העבודה שהוא מבצע ועל הבעיות הנובעות ממנה. רות וליונסון תדבר על הכנס הבינלאומי שעומד להיערך בקופנהגן בעוד מספר ימים. הכנס יהיה על הוראה בנושא האקלים. רותי תדבר גם על ספרה של קארן לוצן, סודה של אימי. השופט בדימוס אמירם שרון ידבר על עברייני התנועה הסדרתיים ועל האנישה או היעדר האנישה. עוד נוסיף ונשוחח ככל שיאפשר לנו הזמן. המשך האזנה נעימה.
רציתי להודות מזמן באורך החם נבטו שיריי, קל אני תבט לי מתימן אל הגיא, כמו פרש אבוד סובב בגן ובידי פוחים שני שושנים, האחד אדום השני לבן. שר אני איתך פתאום, זה כמו חלום, זה כמו חלום. שר נשאלו לשיר איתך, לשיר איתך.
הלבנה אשר תלויה מעל נשירה עכשיו את מבטה, היא שלך הלילה אל תשאל אחותה. טוב לשיר איתך פתאום, לרקום חלום, לרקום חלום. שני קולות והבטחה
לשיר איתך,
לשיר איתך.
עד הבוקר בסירה יחד לחתור ולקוות, מחכים על מים למחר שיבוא.
טוב לשיר איתך פתאום, לרקום חלום,
לרקום חלום.
שני קולות והבטחה
לשיר איתך,
לשיר איתך.
מחכים על מים לנחל שיבוא.
עד הבוקר בסירה אחת יחד לחתור ולכבוד, מחכים על מים לנחל
שיבוא. נמצא איתנו על הקו אורי צברי, השתלם, למד והשתלם בדנמרק, והוא עכשיו עובד פדגוגי עם נוער עבריין במוסד סגור. זו עבודה שהיא בהחלט לא קלה, אבל נשמע את דבריו של אורי, יש לי בוודאי הרבה מה לספר. ערב טוב אורי.
ערב טוב.
נשמע... בבקשה יפה.
אורי, אתה מוכן קודם להציג את עצמך בקצרה?
כן, בטח. אני ב-32, ואני כבר שנתיים עובד שם, והעבודה הזאת בשבילי מאוד מעניינת. אז כבר בשלב שהתחלתי ללמוד, אמרתי לעצמי, זאת המטרה שלי, לעבוד עם, עם הנוער הזה, והקשבתי את החלום שלי.
יפה, אבל אני יודעת, אני מכירה את, קצת את הרקע שלך, אבל אני חושבת שהמאזינים מכירים, אז אולי תספר בקצרה גם כן קודם על התקופה הזו כשחזרת לדנמרק לאחר שהמשפחה עברה לישראל ולמדת, ושהגעת לשלב הזה של העבודה הזאת. את מוכן לספר על זה קצת?
כן, החלטתי לחזור לדנמרק בשנת 2000, בשנת נובמבר, בשנת 2000, בתקופת נובמבר, וכשהגעתי בחזרה לדנמרק גיליתי שטוב, למרות שנולדתי פה אין לי פספורט דני, אז התחלתי ללמוד וקיבלתי SU פה בדנמרק.
כן.
ו... זו אחת הסיבות שיכולתי להישאר פה בדנמרק, זה דרך הלימודים.
כן.
וכשסיימתי את הלימודים, כמובן עם פרקטיקה, בין היתר גם בגן היהודי ישוב,
כן.
הייתי שם. וכשסיימתי את זה, פשוט התחלתי ממש מטרתית לחפש עבודה עם, עם סוג הנוער הזה.
כן.
בזמן הזה כבר התחתנתי, ויש לי כבר תאומים, ו...
מזל טוב.
תודה רבה.
כן.
תודה רבה.
אורי, כמה שנים לומדים את העבודה הפדגוגית הזו?
העבודה הפדגוגית היא 3.5 שנים, הלימודים עצמם.
כן.
ויש תקופה שקוראים לזה סטאז', שזה 3 חודשים, חוזרים ללימודים עוד פעם, אחר כך יש 0.5 שנה עוד פעם סטאז', לומדים עוד פעם, ואז עוד פעם סטאז' 0.5 שנה.
כן.
ובשלב הזה, אחרי 3.5 שנים, יש בערך 1 שנה ו-3 חודשים שזה סטאז', וצריך לעבור בערך 14 בחינות ועבודות לאחים.
כן. תגיד לי, בני כמה הם הנערים האלה שאתה עובד איתם? איזה גילאים אנחנו מדברים?
מכיוון שזה נוער עבריין, מדובר פה על נוער בין גיל 15 עד 18.
אהה.
זאת אומרת, יכול להגיע גם מצב שיש לנו נער או נערה שהם בגיל 14 שחייבים להוציא אותו מהמשפחה ולשים ולעשות לו כמו בדיקה פדגוגית, זאת אומרת, הוא לא יכול להיות עם המשפחה.
כן.
אז יכול להיות מצב שיש לנו מישהו בגיל 14, אבל לא יצא לי לחוות את זה.
מה היחס בין בנים לבנות?
מאוד נדיר שיש לנו בנות.
אבל יש כמה.
יש כמה, אבל יש מוסדות אחרות שזה רק לבנות.
אם
מלא שם, אנחנו מקבלים אותם.
זה רק בנים.
אוקיי, האוכלוסייה שנמצאת שם, הרוב של האוכלוסייה שם זה אוכלוסייה של אזרחים דנים, או שאני מתכוונת אזרחים אתניים?
הרוב הם אתניים.
כן.
אם הייתי צריך לזאת מספר, הייתי אומר 80% הם אתניים. זה מספר מאוד גבוה.
כן.
אתה יכול לספר בקצרה איך מתחיל סדר יום סדר יום של במקום כזה, לדוגמה?
מעירים אותם בשמונה בבוקר, יורדים לאכול ארוחת בוקר במחלקה עצמה. משם יש לנו משהו שקוראים לזה בסקפטיס, זה מין סוג של עבודה, זאת אומרת הם יורדים, הם צריכים לעזור לצבוע או לתקן דברים, רהיטים שיש לנו שם. ובשעה 12 הם חוזרים בחזרה למחלקה לאכול ארוחת צהריים יחד עם המורה. יש גם בית ספר, אם הוא עדיין לומד אז הוא יכול להמשיך לעשות את ההשתלמות שלו, ותומכים בו בזה. אחרי 12 וחצי, בוא נגיד בשעה 1 בערך, הם חוזרים בחזרה לעבודה שלהם. ב-4 הם חוזרים בחזרה למחלקה, ושם מתחילה דווקא עבודה מעניינת, כי שם אנחנו נמצאים. זאת אומרת, איך אנחנו מעבירים את הזמן משעה 4 עד 10 וחצי, כי ב-10 וחצי הם צריכים להיות כבר בחדרים נעולים. בזמן הזה, טוב, של מי התור היום להכין אוכל, חלק מכינים אוכל, עוזרים להם להכין אוכל, מי שלא יודע איך בכלל להשתמש במחוות, רואים תוכנית טלוויזיה, אולי איזה סרט במשותף, יש להם שאלות כלשהם, אז ביחד הולכים לאינטרנט בליווי של מבוגר, ומסתכלים באינטרנט יחד איתם.
אורי פנחס רוצה לשאול אותך שאלה.
שלום אורי.
שלום.
מה שרציתי לשאול זה בהקשר, תשמע, אלה בני נוער שלא קל לעבוד איתם, ובני נוער עבריין, ומה שכן רציתי לדעת זה את האלימות שנמצאת שם. יש אלימות שם משום שזה לא כל כך קל לעבוד עם נוער עבריין, ויש, אתה יודע, תמיד יש כאלה אחד או שניים מהסוג הזה שרוצים, אתה יודע, להראות הרבה כוח. אז רציתי לדעת איך העבודה שלכם באמת, איך משתלבים עם אנשים כאלה, בני נוער כאלה.
אני מניג השאלה שלך, כי מהיום הראשון שהם באים, אנחנו מסבירים להם את הערכים שיש לנו כאן במחלקה.
אוקיי.
אנחנו לא, אנחנו יודעים שיש בהם אלימות, אנחנו יודעים שחלק מהם יש להם, חוץ מהבעיה שהם עכשיו עשו כל סוג של עבריינות כלשהי, והם יוצאים אצלנו, יש להם גם אולי איזו בעיה מנטלית כלשהי גם. אז אנחנו ממש ברגע שמישהו משתמש באלימות, אז יש לזה השלכות כמובן.
ודאי.
ודאי, אז הם נמצאים בחדר ולוקחים להם את הטלוויזיה או את ה-DVD, או שאתה לא יוצא, כל השבוע הזה אתה לא יוצא לעבודה, אתה נשאר בבחדר שלך, כמובן או במחלקה. טלפונים, דוגמה, אז אתה לא יכול להתקשר החוצה.
הם רוצים גם לסופי, אז אתם מונעים מהם לצאת לסופי שבוע?
לא, הם נשארים,
זה מקום סגור,
יש מחלקות פתוחות, הם חוזרים, חוזרים בשש, זה סגור.
אוקיי.
לכמה זמן, כשנכנסים למוסד הזה, בכמה זמן אנחנו מדברים?
זהו, שהסתכלתי בסטטיסטיקה, לפני שבועיים, הסתכלתי, אז בממוצע הם היו שם 3 חודשים, לפני שנתיים. היום הם נמצאים שם 8 חודשים.
וואו. זאת אומרת, מסתבר לפי מה שאתה אומר, נוער ונערים ונערות, או נערים במקרה הזה שהיו שם, חוזרים, ברוב המקרים חוזרים חזרה למקום.
80% מהנוער שנמצא אצלנו חוזר, לא אלינו, למחלקה אחרת, או נכנס עוד פעם.
כי בינתיים okay. הגיל שלהם עושה ככה שהם נכנסים אולי אפילו לבתי כלא.
כן, ברגע שהוא מגיע לגיל 18 הוא מגיע לבית כלא. כמובן יש לנו כאלה שבגיל 16 נכנסים לכלא, כי אין מקום.
כן, עכשיו יש לי את השאלה שעוברת על המקרה שאתה מספר, אם רוצים לדעת איפה הם נמצאים וכו' וכו'. בשבועות האחרונים דנמרק רעשה והיו ויכוחים בממשלה וחברי פרלמנט שדיברו על מה לעשות. שר המשפטים הגיע עם ההצעה הזאת להביא את חגורת האזיקים, אם אפשר לקרוא רצועת האזיק הזה, לשים לילד מגילאים, מגיל 12
בקרסול,
ואז זה עובר ומעביר אינפורמציה למוסדות מסוימים, למשטרה, לעובדים סוציאליים וכו' וכו', ולהורים כמובן.
זה מעצר בית נקרא, מין מעצר בית כזה.
כן, מה, אתם דיברתם עם הנוער הזה שם, או שאתם ביניכם דיברתם, מה אתם חושבים על זה?
לא רוצה לדבר בפומבי או בישיבות שלנו על זה.
כן, קיבלתם איזושהי אינפורמציה על זה מהמוסדות הממשלתיים?
לא, אף אחד לא בא והודיעו לנו, או נתן לנו אינפורמציה כלשהי איך להתייחס לזה. נכון, גם אני התעניינתי בעיתון ובאינטרנט ובטלוויזיה מה קורה. הדעה האישית שלי, נכון, זה רעיון טוב, אז אנחנו מצמצמים את התנועה שלהם ומגבילים אותם, ואוקיי, אז הם עכשיו נמצאים בבית. כמובן, רואים את הדבר החיובי בזה, אבל כמובן יש לזה גם השלכות שליליות, זה מגביל אותם גם מבחינה חברתית, זה מגביל אותם גם קודם כל מלצאת החוצה ואולי למצוא עבודה.
למה זה מגביל אותם? הם יכולים לא להסתובב, לא?
כן, אבל בשעות מסוימות הם צריכים להיות בבית.
טוב, שעות מסוימות זה בערב, לא?
זה בערב, הם צריכים להיות בבית, אבל מצד אחד, קראתי באינטרנט, יש בזה הרבה השלכות, זה גם לא נוח על הגוף, וחלק מהם יכולים לקבל זה גם מין טראומה כלשהי, או חלק משביצים עם זה, תראו מה שיהיה על הרגל.
נכון. אני חושבת שגם אם הם רוצים לשים את זה לילדים בן 12, אני חושבת שילד בן 12 צריך עדיין להיות ילד או נער, להרגיש שהוא ילד, כן? אבל מצד שני, אם שומעים מה שהסקרים שהיו, אז אמא למשל אמרה באחד התוכניות שהראיינו משפחות, אז היא הציגה את הבן שלה בן 17 שהיום הוא עבריין מועד.
נכון.
והיא טוענת, אם היו שמים אולי לבן שלה מגיל 12 את החגורה הזאת, אז יכול להיות שהוא לא היה מגיע לזה, ובאמת ראו גם את הבן, והוא טוען ככה, אז יש שני צדים למטבע, כן? אבל אני חושבת ש...
כן, לא, רק רציתי לדעת, כן, רציתי לדעת, יש לכם סטטיסטיקה בעצם, כמה חוזרים אליכם, או כמה, או יותר נכון הייתי אומר, כמה חוזרים למוטב, או משהו כזה.
כל נער שנמצא אצלנו עולה למועצה 7,000 קרונה כל יום.
ליום.
ליום. זה המון כסף, זה המון כסף. לעומת העבודה שאנחנו מסתכלים מה אנחנו עושים. אני מאוד מרוצה מהעבודה שלי, אבל אני יכול, אם הייתי נכנס לראש שלהם, טוב להם שם.
בוודאי, הם מקבלים אוכל שקנייה ושנים במקום סודר.
יש להם פלייסטיישן 3, יש להם טלוויזיה פלאט סקרין, ויש להם דמי כיס אפילו.
מה הם מקבלים שם דמי כיס באמת?
250 קרונה לשבוע.
יאה.
יותר דמי כיס ממה שיש לנו.
אז תגיד לי, אז איך מתנהגים ההורים שלהם? איך באמת ההורים מתנהגים?
בדרך כלל יש הורים שזה טבעי, כאילו, כי עכשיו האח הגדול היה, עכשיו האח הקטן. אתה מכירים איפה זה, נדיר איפה זה.
ההורים באים לבקר?
ההורים באים לבקר חלק. יש כאלה הורים ש... שבאים לבקר ואפילו מנסים להבריח להם חשיש.
הורים צינות.
זה גם קורה.
ספר, זה נשמע מעניין. אני מדברת בכל הרצינות. איך אתם גיליתם את זה?
מגנים, כל פעם שהוא מקבל ביקום דוגמה מהאימא שלו, לא עבר יומיים, הבן אדם העיניים שלו אדומות, הוא לא מרוכז, הוא מחייך יותר מדי. יש כל הסימפטומים שאנחנו מכירים. המסקנה הגיעה שזה אולי מהאימא. חיכינו ליום אחד. שוטרת וכלב משטרה, ומצאנו בכיס הקטן הזה שם בג'ינס.
מה קורה במקרה הזה, אורי?
במקרה כזה קודם כל המשטרה מעורבת. במקרה שני, במצב נקודה שנייה, האמא מקבלת דוח, היא לא יכולה לבקר אותו יותר,
ואז מסכן הילד.
אז זה מעגל ממש שחוזר על עצמו שוב ושוב, וזה גם מביא אותי לנקודה שזה אפשר לשים מעצר בית, ואפשר לשים אותם בכלא,
ולשת
להם השכמה צבאית אפילו. בוא נלך לשורש, החינוך.
בדיוק.
זה החינוך, אפשר לדבר, הכל זה גם מבחינה פוליטית, אני אומר ככה, אני רוצה ככה, וחלק אומרים כן, וחלק אומרים לא, הכל מתחיל מהחינוך.
אז אתה הגעתי, רציתי להגיע לשאלה הבאה שלי, אז זה מסתבר שכל האזיקים וכל מה שעושים, כנראה שזה לא צריך לגעת בבעיה, זאת אומרת...
זה שיפוצים, כל הדברים האלה זה שיפוצים.
כן.
זה לשפץ את הבעיה.
כן. זאת אומרת, צריך מהיסוד, כנראה זה בעיה משפחתית, זה בבית, יש בעיה עם ההורים, בעיה עם הילד, עם הנפש, לגעת
בנפש יותר. אני מנסה לתאר לעצמי, בוא ניקח משפחה, בוא נגיד דוגמה, משפחה שההורים אלכוהוליסטים.
כן.
ילד שעכשיו צריך להיות במעצר בית, יש לו הורים אלכוהוליסטים, איך הוא יהיה בבית?
נכון.
זה גם בעיה.
כן.
אז בוא נשפץ גם את זה, אז יגידו, טוב, אתה חייב להיות, אז נשים את ההורים בחדר אחר. זה שיפוצים.
כן. אני רק רוצה להוסיף שההורים במקרים, הרבה מקרים כאלה הם חסרי אונים. אתה יודע, הם לא יכולים להשתלט על הילדים, לא יכולים לעשות שום דבר, והם ממש חסרי אונים. אז הילד עושה בעצם מה שהוא רוצה, ואת החינוך הוא לא קיבל בבית כפי שצריך.
גם נכון, ומצד אחד יש לנו, הנה במקרה הזה במחלקה שלי, יש לנו ילד ממשפחה טובה, אבא עובד בנובו נועדיסק אפילו.
כן.
והאימא שלה את החברה שלה. עשה שטות. איך אומרים, היה, לא, הוא לא בר מזל, אז לכן הוא הגיע אלינו. אז יש לנו גם הורים שהם בשוק, איך הוא הגיע למצב הזה? איך לא ידענו? אז יש גם את הסוג הזה.
ברור. יש פני טובים גם במקרים כאלה, נכון?
אורי, אתה סיפרת קודם שדיברנו אותך על מקרה שקרה אתמול בלילה, כששאלתי אותך למה חזרת מאוחר, אתה מוכל בקצורה לספר על זה?
כן, אני מסיים את המשמעת שלי, כי כמובן כי זה ויקנד, וזה לא 10:30, ב-11:30, ורושמים רפורט איך היום עבר, ואני כבר ב-12 אמור כבר להיות בבית. הם עשו הפסקת חשמל, זאת אומרת, השפריצו מים כנראה בתוך השקע. השפריצו מים כנראה בתוך השקע החשמלי שם, בחדר שלהם, וזה גם להפסקת חשמל בכל המחלקה. והם דופקים על הדלתות ומשתוללים, וברגע שמנסים להבין מה קרה, אולי באמת קרה משהו, ומסתבר שהדלקנו את הפיוז עוד פעם, וזה קרה 4 פעמים במשך בזמן שהייתי שם. ב3:00 הגעתי הביתה בסוף. אוקיי, על זה קיבלתי שעות נוספות, אבל זה רק מראה את הרספקט אולי שיש להם לעבודה שאנחנו עושים.
אורי, את יוצא לך שעות לעבוד בלילה?
כן.
יוצא לך מקרים כמו המקרה הזה שהיה אתמול בלילה, איך זה משפיע עליך באופן אישי, נפשית?
בדרך כלל אני משתדל ברגע שאני יוצא מהשער בדרך הביתה לרוקן את הראש שלי ולהגיד, עכשיו סיימתי את העבודה, עכשיו אני בדרך הביתה.
זה ניתן לעשות?
בימים טובים כן. לפעמים אני מגיע הביתה ואשתי שואלתי, מה קרה? אתה נראה קצת עייף, אתה נראה מוטרד. אז הכי חשוב שגם יש מישהו לשתף פעולה ולדבר איתו.
נכון, כן.
חשוב לי שאני מגיע הביתה ושאני יכול להטעין את עצמי עוד פעם, לחזור לשם עם כוחות חדשים. כרגע אני עובר טיפולים מבחינת מסאז' כי אני מרגיש שכל הלחצים, הרי בעבודה הזאת אני לא מסתובב עם המפתחות שלי ומשחק פלייסטיישן ומכינים אוכל. אני כל הזמן דרוך.
כל הזמן באקשנות, כן.
כל הזמן אני בכוננות, למרות שהגוף שלי מראה שאני רגוע, אני מרגיש זה בבטן כבר. מאיפה זה יבוא, מה הם מתכננים, מה הם מדברים, מי עומד שם מאחורי, איפה הוא עומד יחסית אליי השלישי והרביעי, ואני מרגיש זה בגב.
אורי, אתה הותקפת פעם?
זה מה שרציתי לשאול.
לא הותקפתי.
מישהו מהמדריכים הותקף שם פעם?
לכן דיברתי על אלימות.
שלושה, לפני שנתיים, שלושה ניסו לתקוף עם סכין, אחד עובד שם.
אבל לא קרה שום דבר רציני, אני מקווה.
למזלו הוא מתאגרף מקצועי, אז שלושתם שכבו על הרצפה במטבח שם.
אוקיי.
ומשם לקחו אותם, פיזרו אותם לשלושה מחלקות אחרות. וקיבלו עוד 4 חודשים.
אתה יודע, אני מלאת הערכה, זה לא תפקיד קל, זה תפקיד שדורש ממך לא רק מאמץ גופני, דורש ממך מאמץ נפשי, דורש ממך שעות עבודה מאוד לא רגילות, גם לילה, גם יום וכל הדברים האלה, ועדיין כמה שאני הספקתי להכיר אותך, אתה רגוע, אתה חייכני, אתה נחמד כזה, זה ממש עושה טוב, אתה יודע?
אני, קודם כל אני מאוד מאוד אוהב את העבודה שלי, למרות ששמים שאני אומר לעצמי, מה אני עושה פה?
כן.
אבל כל אדם חושב שכל בן אדם מחפש אקשן בחיים, אני דוגמה, לא בא לי לקפוץ בנג'י, עושה את העבודה הזאת.
תגיד לי, אתה יכול לספר לנו זה משהו מצחיק? על הפרסים, יש לנו פה פרסית בזה.
אורי,
רציתי רק... אני אשאל אותך רק שנייה.
שאלה קטנה רק. רציתי לדעת, מי מממן את זה? זה כל איזה מוסד של קומונהאום קומון?
לא, זה בהולסטארק.
זה לא משנה. זה לא משהו דבר.
רגע, תנו לאורי לדבר.
ברגע שבילד, אם נגיד הוא מקופנהאום.
נכון.
ומעבירים אותו עכשיו למקום, בוא נקרא לזה, עכשיו הלסינגרה.
נכון.
שם נגיד נמצא שם המקום.
נכון.
קופנהאום קומונה משלם על זה.
בדיוק. לכן, בדיוק. לכן שאלתי.
הממשלה משלמת, איך שלא.
הממשלה משלמת.
כן, כן.
אורי, דרך אגב, אתה אומר שרוב האוכלוסייה שם
אתנית
מוסלמים. הם מדברים ביניהם ערבית או דנית?
אסור להם לדבר ערבית. הם יכולים לדבר בחדר ביניהם, אבל ברגע שאנחנו נמצאים בפורום, מדברים דנית.
והם כולם מדברים דנית?
אין להם ברירה. כמובן קורה מצבים שצריכים לעשות, מתווכחים איתם, חבר'ה, אל תשכחו לדבר דנית. יש כאלה שאומרים, אני אדבר מה שאני רוצה, ויש לזה השלכות כמובן.
היו אצלכם גם כאלה שלא אזרחים דנים שהיו אצלכם במקום הזה?
הגיע לנו אחד שהוא מצאו אותו בשדה תעופה בדנמרק, איראני, ילד בגיל 17, עם פספורט מזויף.
מה אתה אומר?
הוא לא מדבר דנית, בקושי אנגלית, אולי הגיע אלינו.
זאת אומרת, אני ואתה וכולם וכל הישראלים וכל הדנים משלמים בשביל גם בשבילם להיות במקום כזה?
כן?
כן, אפשר לומר.
ואז עכשיו, אז פה נכנס לקשר שכל המס הכנסה שלנו הולך לילד האיראני.
כן.
זה רק מוזר, שזה יכול לקרות דבר כזה.
אורי, יש לך... הוא היה 5 חודשים, הוא היה בדרך ללונדון. חלק צחקו על זה, למה לא שלחנו אותו הלאה ללונדון? זה בעיה של לונדון עכשיו.
נכון.
אבל הוא היה אצלנו 5 חודשים, ומשם... שלחו אותו בחזרה לאיראן, משם הוא ברח.
נכון.
תגיד לי, אורי, יש לך איזה מקרה מצחיק לספר לנו?
מקרה מצחיק?
כן.
כמו מה?
אורי, תספר על הבעל המקולת שלך ביישוב שם בתנובות, שאתה מספר לי מה הפרסי הזה שם. תעשה את זה.
זה סיפור מצחיק.
מצחיק, כן? אני חושב שזה מצחיק.
אני עובד בא ממושב של תימנים, מושב תנובות שנמצא באזור השרון. שנים משם איזה מקולת קטנה, ממש קטנה, ובעל המקולת הוא פרסי, קורא לו יוסי. והוא מכיר את כל הבעיות של כולם, הוא מכיר את כל החובות של כולם, זה רכילות אצלו. ויום אחד חזרתי מהצבא, אני מגיע לשם לביקור הביתה לסוף שבוע, ואז אני מגיע, כי אמא שלי שלחה אותי לקנות כמה דברים, ואני בא עם המדים שנכנס ועושה לי, שלום אורי, באת לסגור חוב של אמא שלך? אמרתי לו, לא יוסי, אני פשוט באתי לקנות כמה דברים קטנים. יופי, חתיכי מדים. אמרתי לו, תודה רבה לך יוסי, תודה. יופי, אז אני מתחיל להסתובב ומצאתי לי כמה דברים, ופתאום אני נתקל ב... מיץ תפוזים, עכשיו כתוב מיץ תפוזים טבעי, ולידו אותו דבר וכתוב מיץ תפוזים סחוט טרי, אותה חברה. אחד טבעי ואחד סחוט טרי. אז הלכתי לדלפק שמה, והוא אומר, מה הצעת מה צריך לקנות? אמרתי לו, כן, אבל אני מתפלא יוסי, אני לא רואה את ההבדל פה.
נכון.
עשינו קצת אדמדם, אבל לא מבין מה קטע, זאת תשמע מוצק. זה מיץ תפוזים סחוט טרי. אמרתי לו, נו, ומה שני? זה מיץ תפוזים טבעי. אמרתי לו, גם אני יודע לקרוא, נו. אז עכשיו הוא חושב, ואמרתי, טוב, עכשיו הוא מסתכל, הוא מגלה בטח משהו שאני לא יודע. ואז הוא אומר, תשמע מוצק. תקנה את שתיהם. תטעם בבית, תחזור, תגיד לי.
טיפש לא.
אז אמרתי לו, מה אתה רציני? ואז כולנו ביחד נרקוד צ'נדרורו צ'נדרורו. אין לי דבר לשתות שלך מוטי. אני שאני אוהב את הבית הנשתים לכירה לך סיסי לאורז וצריך להכין שבת, תעשי לי שלו מוטי. אמרתי לו, טוב, בסדר עשינו. הסיפור העצוב בכל הקטע הזה שבסוף אחד עשה, בנה מקולת ענקית, צרכנייה ענקית, ואז התחילה תחרותיות כלשהי, והוא היה חייב לסגור.
המקולת הקטנה.
הם לא יכולים להתמודד עם...
זה קשה.
אי אפשר להתמודד, זה ענק.
והיום לא אין סופרמקט אחד, היום יש שניים.
בדי.
אורי, אורי.
כן.
תודה רבה, היה מאוד נעים לשמוע ומאוד מאלף,
ותמשיך
להיות חלחני וצוחק.
חייבים.
ולעשות מה שאתה אוהב לעשות.
אני אוהב את זה.
ערב נעים.
תודה שהתקשרת ומצאת זמן לצוף אותי.
כל טוב לך.
להתראות, תודה.
ביי.
לכל אחד יש את האחת שלו שתסגור איתו מעגל. לכל אחת יש את האחת שלה שיבוא ויפול בגורל. כמו בגד לגוף, כמו אוויר לנשימה, ובתוך הטירוף הם מוצאים נחמה. ואת הנשמה המתוקה שלי, היחידה שמדליקה אותי, ואיתך אני כל העולם, ואיתך אני כל היקום. בלעדיי אני חצי בן אדם, בלעדיי אני בעצם כלום. יש את החלום שלו שנדמה והנה הוא קרב. לכל אחד יש את החלום שלה שיבוא ויסיר את הלב. כמו מים לצמא אל הייאוש התקווה, וביד שחיות יש להם אהבה. ואת הנשמה המתוקה שלי, היחידה שמדליקה אותי, ואיתך אני כל העולם, ואיתך אני כל היקום. בלעדייך אני חצי בן אדם, בלעדייך אני בעצם כלום. ואת הנשמה המתוקה שלי, היחידה שמדליקה אותי, ואיתך אני כל העולם, ואיתך אני כל היקום. בלעדייך אני חצי בן אדם, בלעדייך אני בעצם
כלום. בעוד מספר ימים עומד להיערך בקופנהגן כינוס בינלאומי בנושא הוראה בנושא האקלים, ואחת הנציגות של דנמרק שמשתתפות בכינוס הזה היא רות וליונסון, שגם תספר ותסביר לנו מה בכלל התרחש בכינוס הזה. ערב טוב רותי.
ערב טוב לכם באולפן ולכל המאזינים.
רותי, בבקשה תסבירי לנו קודם כל מה זה הכינוס הזה.
מה זה הכינוס הזה? ובכן, כולם הרי יודעים שבדצמבר יהיה פה הכינוס הבינלאומי הענק על בעיות של חימום כדור הארץ, ובעקבות זה דנמרק כאילו על המפה בוויכוח על האקלים ושינויי האקלים. לכן לכבוד זה עושים כל מיני כינוסים אחרים. יכול להיות שאני צריכה לציין את הכינוס שאת דיברת עליו שנקרא אייס.
כן.
09, אייס, קיצור של אינטרסטינג, קליימט, אדיוקיישן, הוראה של מזג האוויר בצורה מעניינת, ואולי גם אני אזכיר כינוס אחר שאני לא אדבר עליו עכשיו, זה כינוס בילטרלי, כלומר כינוס שבין שתי ארצות, ישראל ודנמרק, שבהן ישראל שולחת כל מיני נציגים, פרופסורים בנושאים שונים שקשורים לבעיות של האקלים, והכינוס הזה יערך בראשון ובשני בדצמבר. עכשיו, הכינוס הזה שאני משתתפת בו, ואני צריכה להציג בו משהו, הכינוס הזה יערך עכשיו ביום שני, שלישי ורביעי. בכינוס אוספים אנשים מכל הסקטורים של ההוראה, ויש שם בעיקר מסקטורים של ההוראה האוניברסיטאית, אבל יש גם נציג אחד או שניים מבתי ספר עממיים, יש כמה נציגים מגימנסיות, מבתי ספר תיכוניים, שביניהם גם אני, נציגים אוניברסיטאים, נציגים של כל מיני מפעלים שעושים כל מיני פרויקטים בנושא האקלים, וכל אלה יבואו וידברו על הנושא הזה, ינסו להציג את העובדות שלהם, את שיטות העבודה שלהם, וינסו למצוא כיצד אפשר לעבוד ביחד בנושאים שלהם.
רותי, רק רציתי לשאול, כמה מדינות משתתפות בזה, או שלא, או שזה אך ורק מקומיים?
משתתפות בזה, אני לא יודעת כמה, אבל יש שם, כל אחד היה צריך להציג את על המפה, מפה עולמית, היה צריך להציג את המדינה שלו, ולעשות כזה סימון, שהנה הוא בא מהמקום הזה והזה, במדינה הזאת והזאת. ויש שם הרבה מאוד מדינות, יש חלק מהמדינות גם מאפריקה, ומדרום מזרח אסיה, וגם מדרום אמריקה, וגם מאמריקה הצפונית, יש שם הרבה מדינות, אני לא בדיוק, צריכים לעשות זום וצריכים להסתכל בקפדנות מאיזו מדינות הגיעו. שמתי לב אבל שבאו מדרום אפריקה, לפי השם זה גם נשמע לי כחבר'ה מקושים, באו מאחת המדינות הערביות, מגיעים גם כן, מבנגלדש מגיעים, מכל מיני מדינות. המדינות העניות יותר, הם זכו למלגה ממשרד החינוך הדני כדי לשלוח נציגים. לעומת זה, אנחנו שהיינו צריכים להגיע, גם מקומות העבודה שלנו שילמו עבור ההשתתפות, וגם הפעילויות בנוסף להשתתפות, יש מסיבות ודברים אחרים, עם סכומים כאלה מפולפלים שאני בכלל לא משתתפת בדברים האלה. למשל, יש שם ארוחת ערב, אולי זה 600 קרונות לכל אחד. בסדר, יאכלו ב-600 קרונות, אבל אני אוכל את זה יותר בזול.
רותי, זו יפה, ערב טוב.
ערב טוב, יפה.
מה את מצפה מהשלושה הימים האלה? מה הציפיות שלך? בוא נגיד ככה.
מה את אומרת?
מה הציפיות שלך לקורס כזה?
להוראה כזו? אני חושבת שזה יהיה מאוד מאוד מעניין, בגלל זה אני גם החלטתי להשתתף. ביום הראשון פותחים לנו את הפגישה הזאת עם כל מיני הרצאות, ביניהם אפילו הרצאה אחת ששמעתי פעם, ואני לא אכפת לי לשמוע אותה פעם נוספת. הרצאה שמספרת על 4 מיליארדים שנים של מזג אוויר על פני האדמה, על ידי פרופסור מיניק טורלייף רוסינג, שהוא חצי, לפי שהשם מעיד, הוא חצי דני וחצי גרינלנדי, והוא יושב ראש, הוא המנהל של המחלקה של ההיסטוריה של הטבע של דנמרק באוניברסיטת קופנהגן. אני שמעתי אותו פעם יחד עם שרת הסביבה שלנו קוני הירגו, הוא מספר מצוין על הנושא הזה. יש שם כמה הרצאות מקצועיות נוספות שיספרו גם על הבעיות של אקלים ומזג אוויר, וגם על כיצד אנחנו מלמדים את זה. יהיה מה שנקרא master classes, כלומר יראו כאילו יעשו סימולציה של הוראה של נושאים שונים. ואני רוצה להגיד למשל, בין כל ההצגות שתהיינה שם, יהיו הצגות של משחקי מחשב, כיצד בעצם לא רוכשים ילדים להתעניין בנושאים שונים בעזרת משחקי מחשב, או בעזרת חומר שנמצא בכמויות אדירות באינטרנט, שתלמידים ברמות שונות יכולים להסתכל בזה ולבד להגיע למסקנות. ועכשיו מה אני אספר, אני עבדתי על הרבה על העניין של האקלים, קיבלתי גם פרסים וגם מלגות כדי לפתח תוכניות לימודים, ואני אספר על הדברים שעשיתי. מה למשל אני עושה? יש לנו תוכנה שבודקת תופעות שונות, ואנחנו קובעים באיזה סנזור, באיזה חיישן אנחנו נשתמש כדי למדוד דבר מסוים. פה אני משתמשת הרבה עם חיישן של חמצן וחיישן של דו-תחמוצת הפחמן. ואני בודקת כל מיני מערכות, כלומר, והתלמידים שלי בעצם עושים כל מיני מערכות, למשל דברים שנשרפים, זרעים שגדלים, למשל גם עלים של צמחים, ואני רואה מה קורה אם סוגרים אותם, וזה מערכת מה קורה עם כמות החמצן ומה קורה עם כמות של הפחמן הדו-חמצני. ומה קורה אם אני מחכה שעה, ומה קורה אם אני מחכה נגיד 10 שעות. לא שאני הייתי צריכה לבצע את זה 10 שעות, אבל אני שמתי את המכשיר לבדוק 10 שעות, ואז לאט לאט ראינו מה בעצם קורה. ומה שאנחנו מדדנו למשל,
מה קורה באמת?
מה קורה? בהתחלה רואים שהצמח למעשה הוא נושם, והוא קולט את החמצן, ככה שכמות החמצן הולכת ופוחתת, ומצד שני הצמח פולט פחמן דו-חמצני, אז רואים שכמות הפחמן הדו-חמצני עולה, ואפשר בדיוק למדוד כמה זה יורד וכמה זה עולה. לאחר כשעה וחצי, פתאום רואים שכמות החמצן הולכת וגדלה. קורה התהליך שנקרא פוטוסינתזה, שבה הצמח הירוק קולט פחמן דו-חמצני והופך אותו לחמצן. כלומר, בצורה כזאת אנחנו יכולים להוריד את כמות הפחמן הדו-חמצני שהוא הגורם לחימום כדור הארץ. אז אני בדקתי עם, כמובן, אנחנו בדקנו בבית ספר עם כל מיני כמויות קטנות של עלים, אבל אם לוקחים יערות שלמים, אז יש להם השפעה עצומה. למשל, תלמידים עשו ניסוי אחר שהוא עורך בערך דקה וחצי. פשוט נושפים כרגיל, במקום לנשוף סתם, הם נושפים לתוך קשית ולתוך כלי סגור, ושם מודדים כמה בעצם פחמן דו-חמצני נושמים החוצה. ואפשר בצורה כזאת לחשב כמה אנחנו נושפים, נושפים בשנייה, ומפה אפשר לחשב כמה נושפים ביום, בשנה, וכמה כל אוכלוסיית העולם נושפת בשנה, ובעלי החיים שנמצאים על פני כדור הארץ. ככה שבצורה כזאת אפשר לדעת מהי הכמות של הפחמן הדו-חמצני שאנחנו כולנו נושפים. או ניסוי אחר זה פשוט לעשות חיקוי של אפקט החממה. לוקחים שני כלים, כלי אחד סגור, כלי שני סגור, אבל בתוכו שמים פחמן דו-חמצני גז, שמייצרים אותו בצורה כימית, ומתחילים לחמם את שניהם בעזרה של מנורה חשמלית. ואז רואים שהכלי שבו יש פחמן דו-חמצני הוא מתחמם הרבה יותר מהר. ולמעשה זה מה שנקרא סימולציה, או בעצם מחכים תהליך טבעי ומראים מה קורה עם זה.
רותי איזויפה, יש לי איזו שאלה עליי.
כן, כן.
כל העולם רועש וגועש בחצי שנה האחרונה לגבי הוועידה הזו שתתקיים בחודש דצמבר בקופנהגן. ראשי מדינות ביטלו את הביקור שלהם, שרים, ארגונים, וכן חזרו וביקשו לבוא כן לוועידה הזאת, כן. וחלקם לא יגיעו לוועידה הזאת. ישנם מתנגדים וישנם כאלה שעושים הפגנות. מה הרקע של כל הבעיה הזאת? הלא פה, אני, לפי מה שאני מבינה בחומר שקוראים ושומעים בטלוויזיה שמפציצים אותנו כל היום על הוועידה הזו שתהיה, ושכל דנמרק צריכה להיות ירוקה וכל העולם צריך להיות ירוק ולא לבזבז יותר מדי CO2. מה קורה? למה יש כל כך הרבה מתנגדים?
למה יש כל כך הרבה מתנגדים? הבעיה היא בכל הוכחה מדעית, הבעיה היא להוכיח שזה באמת בגלל, רק בגלל הפחמן דו-חמצני.
כן.
וכולנו טוענים שבגלל שמשתמשים בהרבה אנרגיה, אז נוצר הרבה פחמן דו-חמצני. כן. ויש על זה הוכחות. רוב אנשי המדעי הטבע למעשה הם תומכים בדעה הזאת, ש הסיבה לחימום כדור הארץ היא הסיבה, היא הסיבה הזאת. אבל מה, יש אנשים, למשל, אחד מהם שהכי ידוע זה לומבור. הוא טוען שהכל זה בעצם, הכל זה בעצם בלבולי מוח. הוא, יש לו תיאוריות אחרות, כי הוא מסתכל על קטסטרופות נוספות בעולם, ואומר שלמעשה זה לא הקטסטרופה הכי גדולה. יש כל מיני בעיות אחרות, בעיות של עוני ובעיות של מחלות בכל מיני מקומות אחרים, והוא חושב שאת כל הסכומים צריכים להשקיע שם, ולא להשקיע את זה פה. הבעיה היא בעצם שעל ידי זה שרוצים לעשות כל מיני, לקדם כל מיני תהליכים שיקטינו את שינויי האקלים, הבעיה היא שרוצים לעשות כל מיני אנרגיות אלטרנטיביות, אנרגיות יותר טבעיות, ועל ידי זה רוצים למנוע את יצירת הפחמן הדו-חמצני, וכל הדברים האלה עולים הון תועפות, זה השקעות של מיליארדים ומיליארדים.
כמו תחנות הרוח למשל, וגם אנרגיה חשמלית תת-קרקעית.
נכון, בקליקת שמש שבישראל למשל יש להם רמה, הם מאוד מתקדמים בנושא הזה, נכון, ואחר כך יש למשל אנרגיה של גלים.
כן.
גלים בים עולים ויורדים, אם היו יכולים לנצל את זה, זה היה ממש פנטסטי. דבר אחר זה יצירה של תאי מימן. וכבר שמענו על מכוניות שמנסים היום להפעיל אותם על תאי מימן.
כן.
דבר נוסף שגם אני מדברת עליו, שגם אני מראה ניסוי של לעשות מה שנקרא לה ביו-אתנול.
מה זה? בבעיה מדובר?
מחומרי אשפה של צמחים, מהם להפיק, להפיק אתנול.
מחזור, ש... את מתכוונת.
לא, להפיק מהם, זה על ידי זה תהליך כימי די פשוט. עושים, יוצרים, הופכים אותם לאתנול. אתנול זה מה שנקרא אלכוהול.
כן.
ומכוניות יכול היום כבר נוסעות על תערובת של אלכוהול ובנזין. וכל המטרה היא בעצם גם להשתחרר מהכוח הפוליטי של מדינות כמו מדינות המזרח התיכון, שיש להם המון בנזין ולמעשה מקור חשוב לאנרגיה, רוצים גם גם להשתחרר מהם, לא רק להיפטר מבעיות האנרגיה, אבל רוצים גם מבחינה פוליטית לא להיות תלויים בקבוצות לחץ מאוד חזקות. ככה שכל הכוחות האלה ביחד הם חושבים שחשוב לפתח אנרגיה אלטרנטיבית, אבל יש כוחות שרוצים לא להשקיע את כל הכספים הרבים האלה, הם רוצים להשקיע בדברים אחרים.
מבחינה מקצועית, עכשיו אני שואל אותך שאלה ש... אני לא יודעת אם את תוכלי לענות, אבל אני מקווה שכן. האם כל הדברים האלה שאנחנו מזהמים את האוויר גורם לכך שהיום באמת בעולם שומעים שיש כל כך הרבה, למשל, רעידות אדמה ואסונות, ויש השלכה לזה?
יש שני דברים. רעידות אדמה הן באות מתוך האדמה עצמה. אני לא חושבת שזה מושפע בכלל משינויי האקלים. רעידות אדמה הן בכלל לא תלויות בזה, אבל מה שכן תלוי זה כל ההצפות. הצפות הגדולות, העובדה שאזורים מסוימים שחמים מאוד נעשים עוד יותר חמים, באזורים אחרים לא יורד בכלל גשם, ובאזורים כמו באירופה, למשל, יש שיטפונות אדירים במקומות שלא היה קודם.
ובגרינלנד שהשלג
נמס.
נכון, נמס.
נמס שמה, כן.
נמס. אז זה, גם בגרינלנד שהשלג נמס, וגם הדבר לא פחות גרוע מזה, בגלל חימום כדור הארץ, משערים שזרם הגולף למעשה ישנה את כיוונו ויוחלש, ועל ידי זה כל החימום פה של צפון אירופה, למשל חימום באנגליה, וכל האזור שמחומם על ידי זרם הגולף, הוא גם ילך להתקרר. ככה שיהיה בכלל שינויים אדירים, שאזורים שהם חמים הם יעשו עוד יותר חמים, ואזורים שהם קרים הם יקפאו. ומה שעוד עשוי לקרות, למשל, עם אזורים כמו בדנמרק, שיהיו יותר חמים, אז יבואו לפה גם צמחים חדשים, יבואו בעלי חיים חדשים, יבואו מזיקים חדשים, מחלות חדשות, אמנם לא מחלות טרופיות, אבל מחלות סובטרופיות, ולמעשה כל האזור, אזור מזג האוויר, שהוא נמצא בקו רוחב מסוים, הוא ינדוד צפונה אולי 100 או 200 קילומטר. יחד עם זה השלג נמס, אז ככה שכל הדברים האלה קשורים כנראה אחד בשני.
כן. רותי, רציתי בכל זאת לשאול, אין ספק שהאקלים בעולם השתנה, זה על זה אין ספק. אני זוכר שאני הגעתי לדנמרק, היו שלגים על גבי שלגים, קור, וזה היום אין לנו כמעט, אין לנו לא שלג ולא שום דבר, מדובר סך הכל על כמה ימים של שלג ובזה נגמר החורף. אבל אני לא מבין, בעקבות הכנס הזה שיהיה בדצמבר, הרבה, כפי שיפה אמרה, הרבה לא מעוניינים להשתתף. אני לא מבין מה הסיבה, הרי סך הכל זה לטובתן, שלטובת כל המדינות, את מבינה? ולכן אני קצת מתפלא, מה, באמת מה הסיבה שהם לא מעוניינים? אני לא יודע אם זה רק אמצעים כספיים, אבל מצד שני, אולי את יכולה להסביר את זה, הרי זה דבר חשוב למדינות, נכון?
כן. חלק אני יכולה להסביר, לפני קופנהגן היה כינוס בקיוטו ביפן.
נכון.
ושם קיבלו החלטה שכל המדינות במשך כמה שנים צריכות להוריד את כמות הפחמן הדו-חמצני שהן פולטות. מה קרה? הוחלט להוריד, אבל מה אומרות מדינות עניות? הן אומרות, תראו, אתם פלטתם המון פחמן דו-חמצני מכיוון שאתם כבר עשיתם את ההתפתחות האדירה שלכם. עכשיו הגיע תורנו, אנחנו לא רוצים לוותר על זה. למשל הודו, שהיא בשלב של צמיחה כלכלית אדירה, אותו דבר עם סין. הם צומחים הרבה קדימה, הם לא רוצים לוותר על הזכות שלהם לזהם, כמו ש... כי אנחנו כבר מימשנו את הזכות הזאת. אותו דבר עם גרינלנד, אותו דבר עם ארצות אחרות. למשל, אני רק אתן דוגמה. המכוניות, למשל, פולטות הרבה חמצן, פחמד דו-חמצני. בסין עכשיו, לאט לאט כל האזרחים מתחילים לרכוש מכוניות.
כן.
ומתואנים למה באירופה או בארצות הברית לאנשים יש, בדרך כלל משפחה יש 2, 3, 4 מכוניות, למה לא מגיע לנו מכונית לכל משפחה?
בעצם נכון.
והם צודקים מהבחינה הזאת. עכשיו, מה קרה עוד? קרה עוד שחילקו קווטה, כמות מסוימת של פחמד דו-חמצני שכל מדינה נגיד יכולה לפלוט. עכשיו יש ארצות שהן כל כך עניות שהן אפילו לא יכולות להשתמש בכמות שלהן, אז מה הן עושות? הן מוכרות את זה לארצות עשירות. אז בצורה כזאת עוקפים את החוק. עכשיו למה ארצות לא רוצות לבוא, גם לא רוצים לבוא לדנמרק לפגישה הזאת? כיוון שהממשלה הדנית עובדת על איזושהי החלטה שתחייב את כל המשתתפות לקיים אותה, ואין ספק שההחלטה הזאת תהיה להוריד את הכמות של הפחמן הדו-חמצני שפולטים.
ואת חושבת שהם יצליחו? מה בשורה התחתונה אני מדבר?
להגיד לך את האמת, אני לא יודעת. אני חושבת שחשוב מאוד שראשי ממשלות יבואו. אני מקווה שלמשל ברק אובמה כן יבואו, ואני מקווה שבאמת הפוליטיקאים הבכירים יבואו, ואז ייתן לכינוס הזה גושפנקה הרבה יותר חזקה מאשר מה שנראה היום.
רותי, אני חושבת שאנחנו נהיה יותר חכמים אחרי הכינוס בדצמבר, את לא חושבת?
במשהו כן, אבל לא בכל.
ואת תהיי בכינוס הזה בדצמבר גם, נכון?
כן, אבל אני אהיה כמו אנשים רגילים.
לא חשוב, תוכלי לעדכן אותנו מה קרה ואיך ומה השיפור ולמה אנחנו מצפים.
בדיוק.
בסדר?
אני רק לפני שמסיימים רוצה להמליץ, אם מישהו מכם מוצא את הסרט של אלגור.
כן.
אלגור זה שעמד
מועמד לנשיאות.
כן, הוא קיבל פרס נובל, לא?
נכון.
הוא קיבל פרס נובל על העבודה הזאת. הוא עשה סרט נהדר. שבעצם מייצג בצורה מצוינת את הבעיה. אני בהחלט ממליצה על הסרט.
בסדר. ננסה למצוא את זה.
לי יש את זה, אולי נעשה פעם ערב.
אז אולי נעשה ערב ונראה את זה. תודה רבה, רותי. ולהשתמע.
להשתמע.
הגוזלים שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים ועפו, זקנה נשארתי בקן מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום אז מה הפלא שאני קצת דואג אוף גוזל חתוך את השמיים טוס לאן שבא לך רק אל תשכח יש נשר בשמיים גור לך עכשיו נשארנו לבדנו בקן אבל אנחנו ביחד חבקי אותי חזק תגידי לי כן אל תדאגי ביחד כיף להתעכן אוף גוזל חתוך את השמיים טוס לאן שבא לך רק אל תשכח יש נשר בשמיים גור לך אני יודע שככה זה בטבע וגם אני עזבתי כן אבל עכשיו שבא הרגע אז מחני קצת בגרון מחני קצת בגרון אוף גוזל חתוך את השמיים טוס לאן שבא לך רק אל תשכח יש נשר בשמיים אור לך אוף גוזל חתוך את השמיים טוס לאן שבא לך רק אל תשכח יש נשר בשמיים גור לך הגוזלים שלי עזבו את הכל
נמצאת איתנו על הקו שני רותי וליאמסון והפעם בנושא הספר סודה של אמי, אותו כתבה קארן לוצן. ערב טוב שוב רותי.
ערב טוב לכם באולפן, שוב פעם שנייה וגם לכל המאזינים.
אז תסבירי לנו רותי, למה הספר הזה ולמה דווקא עכשיו?
או, בדיוק, שאלה טובה. הספר הזה הוא ספר שהוצא לפני כשנה והפך לבסטלר. אבל למה עכשיו? מכיוון שויצו, בשיתוף עם הארגון ההיסטורי היהודי בקופנהגן, וגם עם המוסד שנקרא אליאנס פרנסז, בעצם זה איזשהו מוסד תרבותי צרפתי להפצת תרבות צרפת, עושים ערב שבו שומעים הרצאה של קארן לוצן, הסופרת של סודה של אמי. של הספר הזה. אז הערב הזה, רק לשם אינפורמציה, ב-21 לאוקטובר, בקהילה היהודית, בשעה 7,
והוא פתוח לכולם.
אני חושבת שכן, לפחות, כן, פתוח לכולם, כי באים משם ארגונים שונים, גם לא צריכים להירשם. עכשיו, ולמה גם בחרנו בה, מכיוון ששמענו שבנוסף לזה ש כתבה את הספר שאני עוד מעט אספר עליו, ספר מאוד מעניין, היא גם מרצה בחסד. ככה שהיא מספרת עליו בצורה מעניינת מאוד, ככה שגם מי שלא קרא את הספר, הוא מיד ייכנס לעניינים, יבין מה קורה, ובאמת אולי יקבל חשק לקרוא את הספר. מה בעצם הספר כן. מספר? קארן לוצן, השם שלה הוא כמו שנשמע, הוא שם גרמני. האבות, אבות, אבות של משפחתה באו מגרמניה, התיישבו בפרדרישה, ושם המשפחה יסדה בית חרושת גדול, משפחה די עמידה, ואחד הבנים של המשפחה ב-1946 או 47 נסע לפריז, הכיר שם בחורה פריזאית, בחורה שידעה להתלבש יפה, התנהגה בצורה מאוד קוקטית, מאוד צרפתית, התחתן איתה, הביא אותה לדנמרק, ונולדו להם שלושה בנות ובן, ואחת הבנות היא קארן לוצן. בכל ילדותה היא תמיד ידעה שהאימא שלה יש לה טמפרמנט, ויש לה מבטא זר, היא מדברת די טוב, אבל יש לה מבטא זר, והיא מספרת ככה באהבה גדולה, אבל גם בכאב גדול, כמה שלאימא שלה היו בעיות בגלל שהיא הייתה שונה מכולם. וחלק מזה שקוראים את זה, אנחנו מזדהים עם זה כמובן.
יפה.
ולאימא היו חברים וחברות מדנמרק וגם קצת בפריז, אבל כמו שקארן ידעה, היה לאימא אבא, האימא שלה נפטרה, וחוץ מזה לא הייתה שום משפחה. אבל היו שם כמה חברות בפריז, במיוחד אחת שהיה לה מספר על היד, אבל היה אסור לדבר איתה על המספר הזה. וזאת הייתה חברה טובה, וקארן מספרת, גדלה, וקודם נפטר אבא שלה, אחר כך נפטרה אמא שלה. ואז היא כתבה לחברה צרפתייה שלה לזאת עם המספר, והחברה הזאת ענתה לה שאימא שלה בעצם היא לא צרפתייה אמיתית, היא יהודייה. וככה פתאום נפל ברק, כברק ביום בהיר, או כרעם
ביום בהיר.
ופתאום קארן אומרת, היא הייתה המומה. דבר ראשון, למה אימא הסתירה את זה ממנה כל השנים? וזאת שאלה שהיא מנסה לענות לאורך כל הספר, והיא לא מוצאת לה תשובה אחת ויחידה, יש לה כל מיני תיאוריות. דבר שני, אולי לאימא יש משפחה, או הייתה משפחה. וקארן לוצן היא מרצה ברוסקל אוניברסיטי צנטר, במרכז האוניברסיטאי ברוסקל, היא מרצה להיסטוריה. ככה שהיא יודעת איך לעשות מחקרים היסטוריים. ומכיוון שהיא ידעה את שם המשפחה של אימא שלה, היא התחילה לחקור בכל מיני דברים שאדם מקצועי יודע, למשל בספירת אוכלוסין, בבתי הקברות, בכל מיני מרכזים שונים, בכל מיני ארכיונים. היא התחילה לחקור, ולאט לאט היא גילתה את כל המשפחה שלה, וגילתה למעשה שהמשפחה הגיעה מרומניה בהתחלת המאה ה-20. כולם הגיעו מכיוון שהייתה שם למעשה אנטישמיות אדירה, והיא מתחילה לספר את כל ההיסטוריה של יהדות רומניה, שאני דרך אגב לא ידעתי הרבה עליה. סיפרה איך הם הגיעו לצרפת, איך בצרפת חלק גדול מהם התעסקו בתעשיית הביגוד, היו המון אנשים שהיו סקראדר, מה שנקרא
חייתים.
חייתים, כן, והיו כאלה שהיו תופרים, והיו כאלה שידעו לתכנן ביגוד. הרבה מהאנשים האלה עבדו בדיוק באותו מקצוע. והם התחילו לעבוד אז בצרפת, ואז הייתה תקופה שבאמת עבדו הרבה בבית, אז ככה שהיו עובדות משפחות עם הילדים, הילדים היו תופרים כפתורים, כל אחד היה עושה דבר אחר. ואיך המשפחות האלה החזיקו הקבוצה אחת עם השנייה, איך המשפחות החזיקו ביניהם, אבל משום מה ההורים שלה מאוד התרחקו מהם. ההורים שלה רצו נורא להיות צרפתים, הם לא רצו להיות זרים. והיא לעולם לא נותנת תשובה למה אמא הסתירה ממנה, ואני לא יודעת באיזה מידה היא כועסת על אמא שהיא הסתירה. אבל היא מספרת את כל התהליך שבו היא מגלה את המשפחה, והיא נפגשת עם אלה שנשארו בחיים.
כן.
והפגישות,
כן,
הפגישות הן ממש מרתקות.
את יודעת רותי שהבעיה הזו של ניצולי השואה שלא דיברו על, על מה שעבר עליהם, היא הייתה גם בישראל הרבה שנים, ולמעשה נכון. עכשיו כשכבר נשארים הבודדים האחרונים, אז חלק מהם נפתחים ומספרים לנכדים שלהם על מה שעבר עליהם.
נכון, אני חושבת שזה התחיל בישראל, זה התחיל עם משפט אייכמן.
לא, הם לא כולם רצו. אלה שהעידו במשפט אייכמן דיברו, אבל עם המשפחה שלהם, עם הילדים, הם לא דיברו, סירבו לדבר.
ורק עכשיו מדברים.
עכשיו הם מתחילים לדבר, עכשיו הם מתחילים לספר, ועכשיו כל הבעיה, כל הצרות האלה עוברות לנכדים, שלמעשה לא ידעו שום דבר, ועכשיו יש להם מסע שהם לא יודעים איך לטפל בו.
מה שנקרא הבעיות של הדור השלישי.
את מבינה?
בעיות הדור השלישי. כי אני חשבתי באמת לשאול אותה, קודם, לשאול אותה כמה דברים. דבר ראשון, איך זה השפיע על החיים שלה, שהיא פתאום גילתה שהיא יהודיה.
כן.
דבר שני, בכל הספר, לא ראיתי שום דבר שמדברת על ישראל. אין לי ספק שמישהו שפתאום מגלה שהוא יהודי, יש לו או יחס חיובי או יחס ביקורתי לישראל. כן. שום דבר.
יכול להיות שזה לא... בתקופה היא אולי הסתירו, אז זה לא בהכרח הם דיברו על...
לא, זה עכשיו, זה לא...
השלכות, כן, ברור.
יכול להיות שזו לא הייתה המטרה שלה, המטרה שלה לספר את הסיפור חיים שלה, בלי שום קשר אולי פוליטי או משהו לאיזה, למדינת ישראל, ורק בגלל שהיא יהודייה.
כן, זה נכון. לא, זה נכון, אבל... בכל זאת, היא לא מזכירה על זה כלום, היא מספרת איך היא חוקרת כל מיני דברים, היו שם למשל חברות כמו שיש איתן, או ארגון הישראלי השני, היו שם כל מיני חברות כאלה, היא עולה לחברה כזאת, והיא מתחילה לברר מה הם בעצם עשו. היו להם שם המון פגישות, שהם היו, רצו שהצעירים יפגשו צעירים אחרים מאותו מוצאה, אחר כך היו להם חברות קבורה, כי כולם רצו לבוא לקבר יהודי, אבל הם לא רצו להשתייך לשום דבר. והיא פשוט לא מבין, היא חושבת שההורים שלה רצו להתרחק מכל זה, גם מפני שאת כל הבני המשפחה שלהם לקחו למעשה והשמידו אותם. הצרפתים היו, הם מאוד אוהבים את הצרפתים, הם מאוד אהבו אבא שלה ואמא שלה, אבל הצרפתים בעצמם, כמו שהיא מספרת בספר, קארין, הם מסרו את היהודים, מסרו רישומי של כל היהודים, ומסרו את מי שהם יכלו לנאצים.
כן, הרבה עשו את זה, לא רק בצרפת.
נכון. אחר כך, חלק ראשון היא מספרת קצת על עצמה, אחר כך היא מספרת על ההיסטוריה של המשפחה. וחלק השלישי, שהוא החלק הכי קטן, זה בעצם היא כאילו לוקחת מבט מרוחק. והיא אומרת, למה בעצם התחלתי להתעניין בעבר שלי? והיא מספרת שההתעניינות הזאת בעבר התחילה כנראה עם הסרט, אתם זוכרים את הסרט רואר, שורשים?
כן.
הסרט על שורשי הקושים.
כן.
והסרט הזה הייתה לו הצלחה עצומה בכל העולם.
כן.
כיצד הקושים למעשה היו מוצא...
זה של ארתור היילי, נכון?
בדיוק. נדמה לי שזה היה.
כן, כן.
והוא סיפר איך למעשה תפסו את אבותיו, תפסו אותם בג'ונגל, והעביר אותם כעבדים, והיא אומרת שבזה התחיל למעשה גל שלם של חיפוש לאחור של העבר. וזה גם הגיע אליה, ומכיוון שיש לה את כל הכלים האלה של היסטוריון, היא הצליחה לעלות על הרבה דברים. דבר שני, היא סיפרה למשל, למה היום מתעניינים בכל העולם במוזיקה חסידית?
למה באמת?
זה מעניין.
זה מעניין מאוד. היא אומרת שגם בשנים האלה של שנות ה-60 וה-70 התחילה קאנטרי מוזיק, מוזיקה עממית בארצות הברית. ולא פעם שאלו את היהודים, ומה עם המוזיקה שלכם? גם לכם יש. ואז היו קבוצות שמונה את שמן, ואני לא בדיוק מכירה אותן, שהתחילו לנגן, והמוזיקה הזאת התחילה לתפוס כל כך טוב את העולם, שהיום מוזיקה חסידית מנוגנת ברוב המקרים בכלל לא על ידי יהודים. ברוב המקרים לוקחים את זה קבוצות אחרות, מפתחות את זה בכל מיני סגנונות, וממשיכות לפתח את זה הלאה. הקטע הזה על מוזיקה חסידית היה יוצא מן הכלל בספר.
יפה.
אחר כך יש רעיון אחר מאוד יפה. היא אומרת, למעשה שעושים בדיקת שורשים, לכל אחד יש סבא וההורים של הסבא. Mm-hmm. יש המון, אם הולכים הלאה, כל פעם יש עוד פי שניים ופי שניים. כן. נגיד, אבא ואמא יש שניים, וסבא וסבתא כן. יש ארבעה, ואחר כך יש שמונה. אבל כל תהייה לשורשים זה למעשה בחירה. בוחרים במי אני רוצה להתעניין, עם מי אני רוצה להזדהות.
זה נשמע מעניין מאוד, רותי. כן, אני מעניין. מקווה גם לשמוע על זה אחרי ההרצאה. אולי תוכלי לעדכן אותנו ולספר לנו שוב אם היא אמרה משהו אחר. אולי באמת. להיות,
אני ממליצה להרבה לבוא ולשמוע. אולי הספר הוא קצת ארוך, הוא זה מעל 400 עמודים, אבל לשמוע הרצאה הרבה יותר קל. אז
תגידי לנו יכול. שוב מתי ההרצאה.
אז ההרצאה היא ב-20 ושם.
יופי. תודה רבה, רותי.
בבקשה.
וערב טוב.
ערב טוב.
בביב המורה אור הסתיו מגיע בחורף סוער או בקיץ בוער בכל מקום שהוא מתחת לרקיע אושר נמצא תמיד במקום אחר ונדמה לי שמזמן נגעתי באושר יכולתי לרגע לפתוח חלומות באלף אהבות נגעתי ונפגעתי באלף פחדים בניתי סביבי חומות אני רוצה לגעת שוב באושר אני זוכרת תחושה רחוקה וטובה אבל אהבה הורגת אושר ואושר הורג אהבה
תאונות הדרכים בישראל קטלניות ביותר. התאונות נגרמות כתוצאה מתנאי הכבישים, מזג האוויר, אך בראש וראשונה בגלל כושרו או היעדר הכשרתו של הנהג. התנהגות הנהגים בכבישים פשוט אי אפשר לחנות אותם אחרת מאשר עברייני תנועה סדרתיים. העבירות הן רבות אצלנו ערב טוב כבר. כן. אמירה, מספר לנו על על הנושא הקשה הזה שגורם לכל כך הרבה תאונות קשות בארץ, קטלניות.
כן, לפני זמן אני גם התראיינתי בתוכנית הזאת קצת, לא הרבה, והתוכנית הוקדשה בעיקר לעברייני תנועה סדרתיים. כן. לא כל הנהגים כמובן הם עברייני תנועה סדרתיים, אבל התוכנית התמקדה, ובצדק, באותם עברייני תנועה שחוזרים שוב ושוב ושוב ומבצעים עבירות, והיא עוד יותר התמקדה בנהגים הנוהגים בזמן פסילה. זאת אומרת, למרות שבית המשפט פסל אותם מלנהוג, הם ממשיכים לנהוג, ובכך כמובן לסכן את הציבור הנהגים וכל המשתמשים בכביש. ואם אני אומר לכם מספר שהוא מאוד ריאלי של נהגים שנוהגים בזמן פסילה, אתם תופתעו. יש כ-50,000 נהגים שבתי המשפט בישראל פסלו אותם, והם בכל זאת ממשיכים לנהוג רכב.
איך זה ניתן? איך זה אפשרי? איך זה אפשרי?
זאת שאלה, השאלה הראשונה שמצח לשאול. ובכן, קודם כל, כל נהג שהוא לא נמצא בכלא, או שלא קשרו לו את הידיים ואת הרגליים, אין שום מניעה שהוא ימשיך לנהוג את הרכב, למרות שהוא נפסל על ידי בית משפט. משום שמה קורה? בית המשפט פוסל אותו מלנהוג רכב, אבל יש לו עדיין את היכולת לנהוג רכב, יש לו את הרכב, ויש לו את המוטיבציה להמשיך ולנהוג רכב. אז במילים פשוטות, הוא מצפצף על פסק הדין, גם מתוך הנחה שאותו לא יתפסו, משום שיש בארץ למעלה ממיליון נהגים, אי אפשר לעצור את התנועה ולבצע בדיקות בכלי הרכב ואת הרישיונות כמובן על כמות כזו גדולה של נהגים. אז פה ושם פה תופסים מישהו, פה ושם כפי שהראו גם בתוכנית עושים מערב למישהו ובסוף תופסים אותו, אבל זה טיפה בים כשמביאים בחשבון שיהיה מדובר בכמות כזו גדולה של 50,000 נהגים הממשיכים לנהוג בזמן פסילה.
ומה עושה מערכת אכיפת החוק?
מערכת אכיפת החוק, הדבר היחידי שהיא עושה זה מנסה ללכוד את אותם אנשים שממשיכים לנהוג בזמן פסילה. כפי שאמרתי קודם, 99% בכלל לא נתפסים, וגם האחוז הקטן שנתפסים עדיין הענישה לגבי נהג שנתפס בזמן פסילה היא לא כל כך מחמירה, הייתי אומר אפילו רחמנית, וחלק מהם בכלל לא נשלח לבתי סוהר, מקבלים מאסר על תנאי, כנסות, אבל הם עדיין ממשיכים בשלהם. גם אלה שנשלחים לבתי סוהר, העונשים הם נעים בין חודשיים לשלושה, ארבעה חודשים, לא יותר מזה, ולא פעם קורה שהם חוזרים בחזרה, משתחררים וממשיכים הלאה. כך שאין אפקט של מניעה משמעותי לגבי האנשים האלה.
תגיד אמירם, הם למדו נהגות כולם? ככה בצורה מסודרת?
רובם כן, משום שעצם העובדה שפסלו אותם מלנהוג רכב, אז לרוב זה אנשים שהיה להם כבר רישיון, אבל הם נפסלו. הם נפסלו כי הם לא נהגו כחוק, הם השתוללו בכבישים, כי הם עשו עבירות תנועה, גם עבירות קשות עם נפגעים, אבל הם ממשיכים בשלהם. ולפי דעתי יש לזה פתרון, הבעיה היא שהמערכת לא מאמצת את הפתרונות הרדיקליים ואין ענישה מרתיעה משמעותית. אני חושב שנוהגים בזמן פסילה מקומם מאחורי סורג ובריח לתקופות ממושכות
והחרמת המכונית.
קודם כל, בתקופה שהוא בבית סוהר הוא לא ינהג רכב, זה ברור.
נכון.
עצם העובדה שהוא ישלח לכמה שנות מאסר להרתיע אחרים, אני לא אומר את כולם, אבל חלק גדול מהנהגים שישמע שנכנסים לבית סוהר לתקופות מושכות יחשוב 10 פעמים לפני שהוא ממשיך לנהוג רכב בזמן פסילה. ודבר נוסף, נהג שנוהג רכב בזמן פסילה לדעתי חייבים לקחת לו, להחרים לו את האוטו לצמיתות, לא להשבית לו את האוטו לחודש, חודשיים. אני לא מדבר על רכב שהוא גנוב, רכב שהוא שלו, או אפילו שהוא של משפחתו שנתנו לו את הרכב לנהוג כשהם יודעים שהוא בפסילה. את הרכב הזה צריך להחרים מיד ולגרוס אותו במקום, לא לאפשר אפילו שמישהו אחר ייסע בו.
נכון.
ועל ידי כך גם מורידים כלי רכב מהכביש.
מדוע?
אבל לא עושים את זה.
מדוע לא עושים את זה? זהו, מדוע לא מחוקקים חוק הרי?
זה מחייב בדיוק, בדיוק. זה מחייב א', חקיקה משמעותית. ב', זה מחייב שבתי המשפט יהיו מחויבים לאותה חקיקה. בלי אפשרות של גמישות, בנסיבות כאלה אני לא לוקח, בנסיבות כאלה אני לא גורס וכו' וכו'. ודבר שלישי, כמובן צריך שהמערכת המשפטית תהיה בנויה ומסוגלת להתגבר על עומסים אדירים כאלה של תיקים, ולצערי הרב היא לא מסוגלת היום, משום שפשוט מספר השופטים בארץ הוא קטן ביותר בתעבורה.
אנחנו שוב חוזרים לפשוט שאין אמצעים כספיים.
גם כספיים, דרך אגב, לא, לגבי הנושא הכספי יש לי פה הסתייגות. אני חושב שזה לא צריך בכלל לעלות כסף, מסיבה פשוטה. אם מדובר בבתי משפט מבנים, אז אפשר להשתמש בבתי המשפט בשעות הלילה, בשעות הערב, מה שנקרא בתי דין ליליים, כי ממילא כל בתי המשפט בארץ עומדים ריקים אחרי הצהריים ובלילה. אז את המבנים יש. הבעיה אליי מחסה לא רק את עצמו, אלא מחסה עוד כמה שופטי תעבורה אחרים בכנסות שהם מטילים. כך שכל שופט תעבורה נוסף למעשה לא צריך לעלות כסף. הבעיה היא שהכסף הזה לא הולך לקופה של בתי המשפט על מנת ליצור מערכת מתאימה, אלא הוא הולך לאוצר.
אוקיי.
ולכן עד שלא יהיה מין משק סגור, מה שנקרא, שהכסף הזה ילך לבניית המערכת, עוד שופטים, עוד תקנים, וכל מה שסביב זה כמובן, אז לא יפתרו את הבעיה.
אתה יודע, זה קצת מסוכן הדבר הזה, כי אז אתם השופטים יכולים לשבת ולהגיד, אנחנו צריכים סכום X על מנת לבנות משהו, טוב, אנחנו נדאג תוך חודש, אנחנו נשיג את הכסף הזה, ניתן כנסות, זה לא הולך ככה.
לא, אבל הכנסות חייבים להיות כאלה, שעל פי החוק הם יהיו מינימליים. זאת אומרת, אם השופט, זאת אומרת, הם יהיו מינימליים, אבל גבוהים ביותר בצורה מרתיעה. ואז זה לא שהשופט יטיל את ה... בגלל מאיזושהי מוטיבציה עונש גבוה. החוק יהיה כזה שהוא יהיה חייב להטיל את העונש הגבוה.
אתה יודע איך זה הולך פה בדנמרק?
לא.
בדנמרק את הכנס מקבלים בהתאם לגובה המשכורת שאתה מרוויח. אפילו אם זו עבירת תנועה. אפילו אם זה עברת תנועה קלה.
פילוסופיה, לא הייתי רוצה להיכנס בזה עכשיו, אבל...
לא, זה לא עניין של פילוסופיה.
צריך להיות כזה שיטיל עונשים כאלה, שעברייני תנועה בפוטנציה ידעו שלא כדאי להם בכלל לבצע עבירות במודע. אני לא מדבר על עבירות שלא במודע. עבירות, אדם נוסע, למשל, רואה אור אדום. אם הוא עובר באור אדום, הוא עשה עבירה במודע. אדם נוסע במהירות של 170 קמ"ש, אפילו בכביש החוף, הוא מבצע עבירה במודע, הוא לוחץ את הגז חזק, ודרך אגב, תתפלאו, אני אפתיע אתכם פה, אחד ממומחי התעבורה הגדולים בארץ, שמתראיין כל הזמן, הוא דוקטור לענייני תעבורה, נתפס בעצמו, במהירות של 170 קמ"ש.
אז הרי לך תשובה, אמירה, ערב טוב זו יפה.
ערב טוב.
אז האזרח הקטן יגיד, אם הגדול עושה, למה שאני לא אעשה אותו דבר?
אז צריך את הגדול לטפל בו, בדיוק. מאשר בקטן.
אז השאלה שלי אליך, עם כל הממצאים האלה שאתה מדבר עליהם, על איזה סוג של אוכלוסייה אנחנו מדברים, על זו אוכלוסייה מסוימת מגילאים מסוימים, והאם האלכוהול או דברים אחרים... משפיעים על צורת הנהיגה שלהם.
אלה שנפסלים מלנהוג רכב, ממשיכים לנהוג רכב, הם לאו דווקא מלבל אוקונומי גבוה. לעומת זאת, מה שאמרת קודם לגבי ההשפעה של אלכוהול, שזה דבר שונה לחלוטין, אז זה מאפיין בעיקר את הצעירים. זאת אומרת, הצעירים הם מתדלקים את עצמם בעיקר בימי חמישי ושישי, סופי השבוע, בבירות ובעוד דברים, ולצערי הרב זה מתבטא לא רק בתאונות דרכים, ביניהן תאונות קטלניות, זה מתבטא גם בהתרבות של שימוש בסכינים, בקטטות בין חבורות צעירים. אבל זה נושא בפני עצמו.
זה נושא בפני עצמו, זה גם מוכר בדנמרק, הנוער בקטע הזה.
כן, כן.
אמירם, עבירות תנועה סדרתיים אתה מדבר. אני
עברייני,
סליחה. סליחה.
סדרתיים.
סליחה. אז לא מזמן קראתי על 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 נהג שהוא עבריין, אני חושב שהיו לו אולי 20-30 עבירות, ונתפס שוב. אני שואל את עצמי, איך זה ייתכן? אחד ש יש לו כל כך הרבה עבירות, איך הוא יכול?
אני קצת אתקן אותך. נתפסו המון עברייני תנועה עם 150 ו-200 הרשאות. לא
אני בשוק.
אבל, צריך להיות הוגן. חלק ניכר מההרשאות בעבירות תנועה הם עבירות טכניות. זאת אומרת, כשאתה, למשל, שופט, כשהוא בודק הרשאות קודמות, הוא צריך, איך אומרים, לעשות בירור על מה מדובר, ולבדוק את הרשאות הקודמות ולראות האם הן כולן עבירות טכניות. למשל, אור ברקס אחורי שנשרף בזמן הנסיעה ואתה אפילו לא רואה את זה. זו דוגמה קלאסית של עבירה טכנית. להבדיל מעבירות של אי עצירה בתמרור עצור, חציית צומת באור אדום, עקיפה כשיש קו הפרדה רצוף, זה דבר שונה וזה דבר שונה. אז האמת היא שחלק גדול מההרשאות הקודמות של אותם עברייני תנועה סדרתיים הם עבירות טכניות, אבל עדיין יש בתוך אותו רבות שמופיעות בגיליון הרשאות קודמות גם עבירות רציניות ומשמעותיות.
כן, הכי גרוע זה כל העבירות האלה שגורמות לתאונות קטלניות כל כך, כי גם האנשים האלה לא נכנסים לכלא.
אלה שמורשעים בעבירות, בתאונות שכתוצאה מהם נרגו בני אדם, יש ענישת חובה, אבל ענישת החובה היא קטנה, היא לא משמעותית. היא מתבטאת בדרך כלל בכמה חודשים, לעתים רחוקות, אז נותנים שנתיים, שלוש, אבל זה ממש נדיר. הנה אותו עורך דין מפורסם מאוד בארץ, שהיה עוזר של שר בכיר, שדהרג שני אנשים בצורה איומה, אז הוא קיבל איזה פחות משנה אפילו, משהו כזה.
היום ונורא.
ועוד הורידו לו אחר כך שליש בוועדות שליש.
כן, על התנהגות טובה. כן, זה ממש ממש מקומם, אתה יודע.
אבל אם נחזור לנושא הזה של עברייני תנועה סדרתיים, פה הכתבה הזאת של חיים מכט הייתה כתבה מצוינת, והתמשכה, תראו לכם, על פני שעה וחצי, שזה המון, כולל אמנם גם פרסומות, אבל חיים מכט, לדעתי, פספס את החוליה האחרונה והיא החשובה ביותר. הוא עשה כתבה דומה לגבי עבירות פליליות בכלל, ואותו דבר, הוא שם את האצבע המשימה על בתי המשפט, אבל את הפתרון בסופו של דבר הוא לא נתן. למשל, בעבירות תנועה סדרתיים, מה הפתרון שהוא הגיע אליו, שיטילו על נהג שנתפס בזמן שהוא נוהג בפסילה מינימום 3 חודשי מאסר? נו, זה רציני?
לא,
זה בכלל לא
רציני בכלל.
נכון.
אז וגם השר שהוא התראיין באותה כתבה קפץ על המציאה והסכים, הוא אמר אני אביא חקיקה וזה, דרך אגב עד עכשיו לא עברה שום חקיקה.
כן.
אמנם זה היה לא מזמן, אבל עוד חזון למועד.
אין מה לעשות, אני רואה.
יש ועוד איך מה לעשות.
נו נשמע.
זה הדבר הכי גרוע שאפשר להגיד שאין מה לעשות.
נו, אז נשמע.
אני טוען כל הזמן שיש מה לעשות. האנישה חייבת להיות, ואני מדגיש את זה. אגב, באותה כתבה, ראינו אותי וצילמו במשך כמעט שעתיים, ומה ששידרו זה היה כמה...
שתי דקות.
שתיים, שלוש דקות, כן, גם כן לא ברצף. כן. ואת העיקר שאמרתי, מה שרציתי לומר לכם עכשיו, הם השמיטו.
אז תגיד לנו.
וזה, הענישה חייבת להיות, אני קורא לזה ענישת עבירות הקו האדום. אדם נורמלי שפוי, הוא לא יעבור עבירות של, בעיקר חמורות, במודע, שהוא יודע בוודאות שהעונש שצפוי לו בוודאות, אם הוא יתפס, הוא כזה שהוא לא יוכל לעמוד בו. הדגש הוא שהוא לא יוכל לעמוד בו. כי אם אדם היום חוצה רמזור באדום ומקבל 1,000 שקל קנס וכמה נקודות, רוב האנשים יכולים לעמוד בזה, לא קורה להם כלום. אבל אם הוא יתפס מהצד השני של הכביש על ידי שוטר, יגיד לו, אדוני, תן לי את המפתחות, תן לי את הניירות, תמצא לך במקרה הטוב, נניח, תיסע ותקבל הזמנה לבית משפט, או שהוא אפילו יעצור אותו, ואת האוטו במקום יגרסו, או יגרסו תוך שבוע ימים, אני יודע מה.
למה? יותר טוב למכור אותו, אז יהיה למדינה כסף.
כן, זה לא מדויק. טוב, נעזוב את זה כרגע.
כן, כן.
על כל פנים, על כל פנים, הוא ישכח מהאוטו.
כן.
אני חושב שמעט מאוד אנשים שיודעים על חקיקה כזאת ועל מה שצפוי להם, ימשיכו לחצות באור אדום רמזורים.
נכון, נכון.
זו רק דוגמה כמובן.
כן, מסכים.
זאת אומרת, הענישה חייבת להיות כזו שאדם ידע שלא כדאי לו, הוא לא יוכל לעמוד בעונש הזה.
כן.
זה הדגש.
אתה חושב שזה יגיע באיזשהו יום שהוא החקיקה הזו? היא תגיע?
אני מקווה שלפני שיבוא המשיח.
אז יש לנו סיכויים.
כן, יש סיכויים.
יש סיכויים.
אני לא מרפא, האמת, אני לא מרפא מזה, אני מרצה על זה. אני התראיינתי כבר כמה בכמה רשתות, וגם בטלוויזיה. בטלוויזיה הם השמיטו את מה שאמרת לכם, את הקטע הזה, וחבל, חבל.
כן.
אבל אני לא מרפא מזה. הבעיה היא שאת האמת, אני לא מוצא הרבה אנשים שמוכנים, איך אומרים, להצטרף לגישה הזאת.
כן, כי כל אחד...
יש כל מיני דעות בנושא הזה. אחת הדעות, קראתי עליה בעיתון, שהפוליטיקאים, שהם הגורם הקובע מבחינת החקיקה, אין להם עניין להרגיז את ציבור הבוחרים. ותעשו חשבון שבתוך ציבור הבוחרים שלהם מיליון איש זה נהגים.
כן,
יפה.
כן,
יפה.
משהו, אני...
כן, אמירם, תקריא לנו את הקטע שלך.
טוב, זה כן. בספרי הגלימה השקופה יש פרק שנקרא משפטים בחרוזים. זה לא בדיוק משלים, אבל מעין משלים בחרוזים, כשבסוף יש איזה מוסר השכל מסוים. אז אני בחרתי להיום נושא שנקרא זכות השתיקה.
כן.
אתם יודעים, אני לא יודע איך בדנמרק, אבל בישראל עדיין יש על פי החוק זכות לחשודים לא לדבר.
גם
לא
פה
לדבר.
יש, אותו גם דבר. פה יש.
כן?
כן.
ויש הרבה דעות כבר, אולי גם אצלכם, שצריך את הזכות הזאת לשלול.
כן.
משום שהיא נותנת כיסוי להמון עבריינים להתחמק מהנישה רק על ידי הניצול הזכות הזאת. אז מתחיל ככה. מעשה בשתי נשים ידידות בנפש. סודות החליפו לבקרים אפילו על ליל אמש. ביום בעיר על כוס קפה פתחה אחת ותומר. בעלי אדם נאה. גופו תמיר כתומר. בין אג תמיד יפה, אותי לאהוב בלי עומר, אך בלילות אל תשאלי, בשנתו צועק יעל, ודאי תדעי כי זה לא שמי, כי לי קוראים רחל. כיוון ששמו אינו סיסרא, לא אעצום ולו עין, עלי לדעת בבטחה, יעל זו מניין. והשנייה לגמה קפה, והשיב על הידידה, גורלי אינו דומה, אך לי ישנה חידה. בעלי הבית השב, אל מיטתו צונח, על פניו חיוך שובב, שבשנתו פורח. את ודאי יוצאת בזול, כי בעלך כמעט גלוי, שם צרתך יקרא בכל, השאר רק בך תלוי. אך לי נותרה חידה, לוטה בערפל. אם מדובר כאן בבגידה, קשה זאת לעכל. חצי אמת, קר, זאת אמת לאמיתה. אך מה מדאיג יותר מגבר המחייך בשקט במיטה? ועכשיו בא...
כן?
זכות השתיקה קבועה בחוק, כפויה על החוקרים. כדאי אותה אולי למחוק מספר החוקים.
יפה.
אז זהו להיום.
יפה, אמירם. טוב, אמירם, תודה רבה.
היה מעולה.
ונשתמע בשידור הבא של רדיו שלום, אולי קצת קודם.
מתי אתם משדרים את זה?
בשבוע הבא.
באיזה יום?
יום ראשון.
טוב, יש לי את זה באינטרנט.
יש לך את זה באינטרנט, כן.
ערב טוב.
ערב טוב ותודה רבה, אמירם.
פעם ראיתי מרפסת בלי אור, טיפסתי אליה לאורך צינור, רציתי רק לבדוק את מצב הנורא, לפתע ממופיע המשטרה.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר השם, אינני השם, אינני השם.
גברת אחת באוטובוס, פיניתי מקום בתוך ניבוס, אבל מרוב צפיפות ומחנה הכנסתי לתייד לתוך הארנק.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז גם אתה לי בצוהר השם, אינני אשם, אינני אשם.
פעם פוגש אני בתייר שרצה להשקיע באיזה דבר, אז מכרתי לו בית שלא היה שלי, כי לא רציתי שייסע מפה עם יחס שלילי.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז גם אתה לי בצוהר השם, אינני אשם, אינני אשם.
היה לי שכן נורא והיום שלא רצה לחיות איתי בשלום, כשחטבתי עצים בפיפון המסכן והכניס את הראש מתחת לגרזן.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר השם, אינני השם, אינני השם.
אדוני השופט, אל תהיה כזה מין, למה באדם אתה לא מאמין? רק לא בצוהר לבעד השם, אינני השם, אינני השם.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז גם אתה לי בצוהר השם, אינני השם, אינני השם, אינני השם, אינני השם.
אינני
אשם,
אינני
אשם. ועכשיו קצת ענייני סקס. לא נורא, לא משהו. כמה עובדות מעניינות על אמצעי המניעה שאף אחד מכם לא שוכח לקחת אותו כשהוא הולך למיטה. ככה חושבים. הקונדומים הראשונים היו בשימוש כבר בתקופת הפרעונים, והם היו עשויים אז מפשטן. כמעט אפשר היה לסרוג, זה אחד. הרומאים השתמשו בעברי עיזים, שלפוחית השתן, המאי וכדומה, ליצירת קונדומים, והאמת שגם היום ניתן למצוא קונדומים מן החי על המדפים. הקונדום היה חלק מהציוד האישי של חיילי אירופה בשתי מלחמות העולם. והשם קונדום, מה מקורו? תלוי את מי שואלים. לפי גרסה אחת הוא קרוי על שמו של אחד דוקטור קונדום, שהיה רופאו האישי של מלך אנגליה צ'רלס השני, והמציא עבורו את הלבוש האינטימי הזה ב-1640, כדי שהממלכה לא תוצף בצאצאיו של המלך. גרסה אחרת קובעת שהשם בא מהמילה הלטינית קונדוס, שמשמעה כלי קיבול. ואילו הצרפתים הם טוענים כי הקונדום מומצא בעיירה צרפתית קונדום, והוא קרוי על שמה. אז כדי שננוח קצת נשמע מוזיקה. שהגשם ישטוף את הדמעות בביצועו של אייל גולן. ספר חדש ברוסיה שוטח את מסתרי תורת הסטרנומנטיה, שהיא קריאה בשדי האישה על תפוחים, אגסים וחותמי שואלים. תורת הקריאה בשדי האישה סטרנומנטיה הומצאה כבר במאה ה-18. הבקיאים בתחום יודעים לספר כמעט הכל על תכונות האופי של האישה אחרי שהניחו מבט בוחן על שדיה. עכשיו יצא במוסקבה הספר סטרנומנטיה לכולם, שבו צילומים חושפניים של הסלבריטאיות המקומיות לצד פרשנויות מלומדות על מחמדיהן. דוגמאות? אי אפשר בלי. פתמות, לפי הספר, פתמות גדולות מצביעות על אופי שתלטני, ולעומת זאת אישה בעלת פתמות קטנות היא בדרך כלל מופנמת ונוטה לספק את צורכי בן זוגה. פתמות ורודות מצביעות בדרך כלל על עדינות ואילו חומות על אופי הרפתקני. צורת השד, חותם השואל, שד קטן מעוקל כלפי מעלה, מעיד בדרך כלל על אופי פלגמטי ולא יוזם מחד, על וחושניות מידך. תפוח, שדיים עגולים, שייכים בדרך כלל לנשים קרירות מינית שמצטיינות בבישול. נשים בעלות שדי אגס הן עצמאיות, סוערות וחוביבות מין ולעיתים בוגדניות. שדי העז, שדיים בצורת משולש, מאפיינים נשים פתוחות מאוד במיטה. חציל, שדיים גדולים וארוכים, מצביעים על שתלטנות, נאמנות וכושר ניהול. והקבוצה האחרונה, שדי סיליקון, היא שייכות לאישה. אישה שכזו היא טובה לטענת הסטרנומנטים לסוף שבוע רומנטי, אבל הם לא ממליצים על קשר רציני איתה, מאחר ורוב נשות הסיליקון סובלות לדבריהם מחוסר ביטחון עצמי ופחד מפני תחרות ונרקיסיזם.
כולם חושבים שאני שפוט שלך, הם מקנאים בי שאני איתך, אני לא שומע בכל אף אחד שאומר לי שאני שפוט שלך. חושב עכשיו רק על הטוב שבך ומצלם את המציאות הזאת שונה מכל מה שאני מכיר דומה לכל מה שאני מרגיש ואין אחד שלא יסכים איתי שרק איתך אני תמיד אני לממלכה שיש בה מנוחה שיש עתיד שיש מקום אחר כולם לי שאני שפוט שלך כולם חושבים שאני שלוש שלך הם מקנאים בי שאני איתך אני לא מקשיב בכל אף אחד שאומר לי שאני שפוט שלך
של פבלו רוזנברג. 10 עובדות על חיות. הלוויתן הכחול הוא בעל החיים הגדול על כדור הארץ. אורכו הממוצע הוא 27 מטר ומשקלו יותר מ-150 טון. ליבו בגודל מכונית משפחתית רגילה. מספר 2, יש יותר מיני דגים מאשר מיני יונקים, ציפורים וזוחלים ביחד. 3. הריון של הפילה האסייתית נמשך 20 חודשים. בחדק הפיל יש 40 אלף שרירים וגידים. הפיל ההודי לא מתעניין בפילה עד גיל 21. 4. שבלול מזדווג רק פעם אחת בחייו, אבל זה ממש לא חפוז והאקט יכול להימשך 12 שעות. הדולפינים והלוויתנים הם יונקים ולא דגים, לכן כדי לא לטבוע תוך כדי שינה הם נותרים עם חצי מוח כולל עין אחת פקוחה במצב ער במטרה לווסת את הנשימה. רוב התוקים בעולם לא יודעים יותר מ-20 מילים. הג'ירפה יכולה לנקות את האוזניים עם הלשון שלה שמגיעה לאורך 45 סנטימטרים. גמל יכול לשתות 90 ליטר מים בשלוש דקות. חולדה יכולה להסתדר בלי מים יותר זמן מאשר גמל. לקריש נושרות לעתים 30 אלף שיניים במהלך חייו. 70% מנפח גופו מופקדים על חוש הריח המעולה שלו.
אמא קטנה, אמא שלנו, אמא קטנה, אנו גדלנו, אנחנו הולכים לדרכנו, אך נזכרך באשר נלך. אמא טובה, אמא אוהבת, אמא טובה, את מעזבת רגע פרידה, כה נצבת והדמעות
קטנה בביצועו של שימי תבורי. אם אתם חובבים רומנים, מדע בדיוני וסיפורים קצרים, אבל לא מסוגלים להבין מה נתן אלתרמן או רחל רוצים מכם, ייתכן שנמצאה הסיבה לכך. מחקר חדש שנערך באוניברסיטה בר אילן מגלה כי קיים שוני מהותי בין שפת הפרוזה לשפת השירה. ויתרה מכך, להבנת כל אחד מהשניים מופעל חלק אחר לחלוטין במוח האנושי. המחקר שנערך במרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן מגלה כי המנגנונים המוחיים האחראים להבנת שפה רגילה שונים לחלוטין מאלה האחראים להבנת שירה, וכי מדובר בצורות שונות לחלוטין של עיבוד מידע. זאת ועוד, בזמן שאנו קוראים שירה מופעלת במוחנו מערכת מוחית מיוחדת שאינה משתייכת לאזורי השפה הקלאסיים. החוקרים מסבירים זאת בכך שרשתות המשמעות של מילים במוח השמאלי והימני שונות. לצורך עיבוד ביטויי שירה מגויסת רשת הממוקדת במוח הימני הנמצאת מול אזור השפה במוח השמאלי המעורב בהבנת הפרוזה. לצורך ביצוע המחקר אסף צוות החוקרים כמה צירופי מילים מתחומים שונים. צירופים מטאפוריים מתוך עולם השירה כמו סופת מצפון, סמיכת רחמים, וצירופי מילים מתוך עולם הפרוזה כמו נשיכת כלב וסופת רעמים, וצמדי מילים חסרי כל משמעות. הביטויים הוצגו בפני קבוצת נחקרים בגילאים 21 עד 31 שנתבקשו להחליט האם צמד המילים הוא ביטוי משמעותי או חסר כל משמעות. בזמן הניסוי נסרק מוחם של הנבדקים ונבדקה הפעילות בחלקיו השונים, רמת חמצון הדם באזורי המוח והפעילות העצבית. ממצאי המחקר שפורסמו באחרונה הראו כי הבנה של ביטויים מטאפוריים הלקוחים מתוך שירה מפעילה אזורי מוח ייחודיים אשר אינם מעורבים בהבנת שפה רגילה. החוקרים מציינים כי תוצאות המחקר מחזקות את הטענה שלפיה שירה היא שפה בפני עצמה, ואף מסבירות מדוע לא כל מי שנהנה מקריאת פרוזה מסוגל להבין שירה. בזאת הגיעה תוכניתנו לסיומה. האזנתם לרדיו שלום, הרדיו שלכם בשפה העברית, המשדר מדי יום ראשון בין השעות 4 ל-6 אחר הצהריים, ושידור חוזר בין השעות 6 ל-8 בערב, בתדר 87.6 מגה-הרץ FM ו-90.6 במערכת הכבלים מקופנהגן בירת דנמרק. ניתן אף לשמוע את השידורים באמצעות האינטרנט. השתתפו בשידור רות וליונסן, אורי צברי, השופט בדימוס אמיר אמשרון, יפה קרסניק, פנחס מזרחי, הטכנאי והממונה למוסיקה עמוס ארוסי, ואני אילנה פורטנוי. תודה שהייתם איתנו, להשתמע בשידור הבא של רדיו שלום.